קריית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
אמא, מ-1 ביולי ניגשים לטסט בגיל 16 ו-9 חודשים.
חוק. זה חוק.
ואז מקבלים היתר נהיגה.
ואז נוהגים חצי שנה עם נהג מלווה.
זה החוק?
כן, צוברים ניסיון לרישיון.
ומה אומר החוק על ביקורת בונה של אמא?
אמא זה אמא.
נהג חדש צעיר, בכביש, אין תחליף לניסיון. צוברים ניסיון, מקבלים רישיון. פרטים ב-rsa.gov.il.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם משגת. תרומתכם קטנה כגדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל, חג שמח. אולי תתני של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, יום שלישי, פרלמנט הנדלן, כאן ברדיו סול, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו שמחים לארח את איציק לוי, שהוא יושב ראש לשכת מתווכי הנדלן הארצית. צהריים טובים, איציק.
צהריים מצוינים.
רגע, עכשיו שומעים אותך, עכשיו שומעים אותך.
צהריים טובים לכולם.
אלן ואלן דרור.
אותי שומעים או
גם אותי החלשת.
אה, לא, החליפו לי את הרמקו, את המיקרופון.
לא נורא, כל בסדר.
סבבה, שומעים את כולכם, לצערנו ריקו כרגע לא יוכל להצטרף אלינו.
מעולה, הרווחנו עוד כמה דקות.
נכון, אולי בסוף השידור אנחנו נראה איך הוא, אם בא לנו לארח אותו. כן, אז צהריים טובים, איציק, יושב ראש מתווכי הנדלן בישראל. בואו, ספר לנו מי זה איציק.
אז קודם כל, שלום לכולם. אני כבר מעל 30 שנה עוסק בתחום התיווך בישראל.
מהוותיקים?
מהוותיקים. הקמנו לפני מעל 20 שנה את לשכת מתווכי הנדלן בירושלים.
רגע, מאיפה אתה בארץ? במקור מירושלים? ירושלמי.
נכון.
100 ו-200? 200 או 200?
200, לגמרי.
זה המקום שלא, טוש זה לורד, נכון?
אג'וים ולא גוגויים, לא להתבלבל.
סילקים באופניים.
לא לצעוק דרוב, לא לצעוק.
ואנחנו באמת הקמנו את לשכת מתווכי הנדלן בירושלים לפני 20 שנה. זו הייתה לשכה שבעצם באה לפתור את הבעיות שקמו לאור חקיקה של חוק חדש אז בזמנו, שנקרא חוק המתווכים. התארגנו ביחד, הקמנו בעצם לשכה שיצרה תרבות תיווכית חדשה בירושלים.
יפה, אבל שנייה לפני שאתה מדבר על הלשכה, אני רוצה דווקא להכיר את איציק. מה מביא את איציק לפני 30 שנה? להיות מתווך נדלן.
להיות מתווך.
שזה עולם, אני מנסה לזכר מה היה פה לפני 30 שנה מבחינת תיווך, לא מצליח, מצטער.
אז האמת היא שזה די ככה לא מתוכנן. אני סתיימתי תואר ראשון, הייתי קצין בצנחנים, אחרי זה הלכתי טייל בעולם.
עליים אדומות זה בריא, גם אני.
890, ולאחר מכן הסתובבתי לי קצת בעולם, שחזרתי הלכתי ללמוד, החלטתי שאני מוציא עוד מורי דרך.
יפה.
ושילבתי עם לימודים של היסטוריה וארכיאולוגיה וגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית. סיימתי תואר ראשון, ותוך כדי זה שלמתי לימודים במשרד התיירות, להיות מורה דרך בישראל. התחלתי לעבוד בזה. ובשנת 88, ממש לפני 31 שנה, פרצה אינתיפאדה הראשונה. והמקצוע...
9 בדצמבר 88.
והמקצוע ספג מהלומה עזה. ואז בצער לי, החלטתי לפנות ל... ולהתחיל לעבוד בעסק שפתח אחי כמה שנים לפני כן, חברת אמבסדור, שהיום...
חברת שיווק הייתה, נדלן.
נכון. אחת החברות הגדולות בשיווק נדלן ובתיווך.
שיווקה פרויקט של ניצבה במבשרת.
גם, עכשיו משווקת, נכון?
כן, כן, אני ישבתי עם המנכ״ל שלהם. זה אח שלך, הקרח?
לא, זה שי. אה, כן, יש שי ושמוליק. שמוליק זה הקרח, נכון. שניהם קרחים בעצם. אבל לא, אני כבר לא שם כבר מלפני 3.5 שנים.
לא, סתם, אתה יודע, עולם קטן.
כן, לגמרי. אבל באמת שם התחלתי דרכי. אמבסדור באמת בית ספר לנדלן מדהים. אמבסדור עד לפני כמה שנים הייתה בעצם מה שהיום חברת אלדר. שיווקנו מעל 50 פרויקטים בכל רחבי הארץ. זה הייתה תחום ההתמחות שלנו. ובאמת מצאתי את עצמי עוסק בתחום הזה, גם בנושא של שיווק פרויקטים, גם תיווך דירות, גם תיווך מסחרי, גם יזמות. אבל תמיד מה שהפריע לי זה שהתדמית של המתווך בארץ הייתה מאוד מאוד נמוכה. ושבאמת הקמנו את הלשכה לפני 20 שנה בירושלים, באנו ויצרנו לעצמנו מודל של מתווך חדש. מתווך שבעצם עובד על פי קוד אתיקה. שעובר סדנאות והדרכות, שעובד בשיתופי פעולה עם מתווכים אחרים, מה שיצר תדמית שונה לחלוטין בקרב הציבור הירושלמי, שהביא בסופו של דבר לתוצאות שמרבית העסקאות היום בירושלים, חלק גדול מהם, מתבצע באמצעות מתווכים ירושלמים, מה שלא קיים בארץ. אחד הנתונים המזעזעים, שבעצם גם מייצרים לי אופטימיות, זה שהיום בישראל סך הכל 30% מסך העסקאות שמתבצעות בארץ, בדירות, מתבצעות על ידי מתווכים.
רק 30%?
רק 30-35%. וזה אומר דרשני, זה אומר קודם כל למה זה קורה. זה אומר כי זה קורה בגלל שהתדמית של המתווכים היא מאוד נמוכה. והציבור חושב שהתפקיד שמתווך זה להראות דירה. ובעצם זה לא התפקיד שלו. התפקיד שמתווך זה לסגור עסקה. כשאתה בא ואתה אומר המילה לסגור עסקה, יש בזה הרבה הרבה מאוד תוכן. זה ניהול מסע ומתן, וזה תמחור נכון של דירה, וזה הצגה נכונה של הדירה, ושיווק נכון של דירה, ויש פה הרבה מאוד אלמנטים, שהלקוחות לצערי, הציבור הרחב, חושב שיכול למכור את הדירה, הנכס הכי יקר שיש לו בחיים, באמצעות זה שהוא שם הודעה ביד שתיים. אז זו טעות, והטעות הזאת היא כמעט לא קיימת בשום מקום אחר בעולם. כל רחבי העולם, הטיפול המקצועי במכירת נכסים נעשה באמצעות מתווכים, וזה היה המקום בעצם לבוא ולנסות ולשנות את התדמית הזאת, וזה השתלם לנו בירושלים, השתלם לנו בענק. אנחנו בעצם, היום בירושלים עושים הרבה יותר עסקאות מאשר בכל מקום אחר בארץ, וכשלאורך כל השנים הייתי פעיל בלשכה הירושלמית מעל 20 שנה, בשש שנים, עד לפני שנה, במשך שש שנים הייתי גם יושב ראש הלשכה בירושלים, הסתכלתי מנה ושמאלה, והבנתי שעם כל העשייה המטורפת שאנחנו עושים בירושלים, אנחנו במקרה הטוב מועדון חברים. מועדון חברים נחמד, נפגשים פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, עושים סדנאות משותפות, מקבלים הכשרות, כלל אתיקה מאוד ברורים, יש ועדת משמעת, ועדת אתיקה, ועדת בוררות, יוצאים לסיורים משותפים, עושים שיתופי פעולה. אגב, שיתופי פעולה, אנחנו מן הסתם נתמקד בזה יותר מאוחר בנושא שבמושג שנקרא MLS, Multiple Listing Service. אבל בירושלים יש מה שנקרא MLS, שירן, ככה אנחנו קוראים לזה, שבעצם מייצר דבר אדיר, קודם כל, ללקוחות. לקוח שמוסר את הדירה שלו בבלעדיות למתווך בירושלים, בעצם נהנה מזה ש-180 משרדים ברחבי ירושלים עובדים בשיתוף פעולה עם המתווך שנבחר למכור את הנכס עבורו, בשיתוף פעולה מלא. החשיפה היא חשיפה מקסימלית. כל לקוח יכול להגיע לנכס הזה. זה מייצר בעצם מצב שהנכס נמכר הרבה יותר מהר ובמחירים הרבה יותר טובים מאשר באשר בכל מקום אחר בארץ. זה שירות מעולה גם למוכר, גם לקונה ובסופו של דבר גם למתווך.
אבל אני עוד תקוע, הפסקתי להקשיב לך ב-30%.
אוקיי.
כשאמרת שרק 30% מהעסקאות מבוצעות על ידי תיווך, שאנחנו יודעים שבמדינות אחרות זה גם יכול לעבור את ה-90%.
לגמרי. אנחנו הרחנו שבוע שעבר משלחת מארצות הברית, משלחת של ה-NAR. NAR זה ה-National Association of Realtors. זה ארגון המתווכים הגדול ביותר בעולם. הוא מונה 1,300,000 חברים. ואנחנו התארחנו אצלהם כבר 5-6 פעמים, יצאה משלחת מישראל, מירושלים, מתווכים מירושלים, לכנס שנתי שנערך כל פעם בעיר אחרת בארצות הברית. לכנס הזה מגיעים סדר גודל של 20-25,000 מתווכים מכל העולם. ויש שם סשנים מטורפים על כל מה שאתם רוצים בתחום של מכירות, שיווק, הרצאות מרתקות של טובי המרצים בעולם. אנחנו הלכנו שבוע שעבר את המשלחת הזו, הגיעו 9 מתווכים מכל מיני מקומות בארצות הברית, בעיקר יהודים, אבל גם הגיע המנכ״ל של ה-NAR באירופה, יש היום מעל 80 מדינות שחברים ב-NAR, ואנחנו בעצם הפגשנו אותם עם משרד המשפטים, עם חברי כנסת, במטרה שאולי מישהו שם למעלה יבין מה התפקיד של המתווכים, ומה בעצם צריך לצקת בתפקיד הזה, ואיך בעצם לייצר היום מצב שמתווך יוכר כגורם מקצועי ואמין, ומוכשר, יקבל את ההכשרה המתאימה, כדי באמת לעזור לציבור הרחב לעשות את העסקה הכי חשובה בחיים שלו.
אני רוצה, קודם כל אנחנו חייבים לעשות כאן איזשהו סוג של גילוי נאות. דרור, גם לך יש משרד תיווך.
לא רק שיש לי משרד תיווך, אני גם חבר בהנהלת מחוז גוש דן, שהיא כרגע בהקמה, ואני אינטרסנט כפול, גם שיהיו יותר עסקאות בנדלן, גם שהלקוחות ירוויחו יותר, אבל בעיקר שהתדמית של המתווך, שהיא כל כך בעייתית היום, תשתפר.
נכון. עכשיו, אני דרך אגב, אני חבר בהתאחדות יוצאי המשכנתאות, ואני גם בוועדת הקבלה, ואני מאוד מאוד נלחם על האתיקה, ושלא כל אחד יוכל להיכנס לתוך הדבר הזה שנקרא להיות יועץ משכנתאות, כי הוא בא לו להיות גם מתווך וגם יועץ משכנתאות, או נהג מונית ויועץ, או קבאי ויועץ משכנתאות, אז אני בטוח שזה גם זה.
אתם חברים רגולציה בתחום הזה.
נכון, ולנו אין רגולציה.
וכל אחד שהחליט שהוא יועץ משכנתאות, הוא יועץ משכנתאות. פה אצלנו עוד יש איזשהו...
יש סנן מאוד מאוד קטן, כי השאלה שאני רוצה לשאול, אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, ומרבית העסקאות בארצות הברית נעשות על ידי יועץ סליחה, מתווך, יועץ נדלן.
95%.
95%, דרך אגב, אחוז דומה לעסקאות הנדלן, המשכנתאות, דרך אגב. שם אם אני רוצה להיות מתווך בארצות הברית, או בגרמניה, או בכל מדינה נורמלית, מה אני צריך לעשות, לעומת מה שאני צריך לעשות במדינת ישראל?
אז קודם כל, הסף כדי להיות מתווך היום בישראל הוא מאוד נמוך. אתה צריך להיות בן 18, אתה צריך לסיים 12 שנות לימוד, ושלא עשית העבירה שיש בה קלון בחמש שנים האחרונות, כלומר, אנחנו מדברים על 90% מאוכלוסיית מדינת ישראל.
כלומר, אתה יכול להיות גם חבר כנסת, גם, בצורך העניין.
וגם עורך דין, וגם שמי. ולצערנו...
ואז ניגשים למבחן?
נכון, ניגשים למבחן, ואני תמיד אומר שזה אחד המקצועות הבודדים בישראל, שאתה קודם כל עושה רישיון, ואחרי זה מתחיל ללמוד אותו. והתוצאות בהתאם. התוצאות מדברות על כך שבעצם במהלך השנה הראשונה שמתווכים מתחילים לעבוד, מתוך 10 שמתחילים לעבוד, 2 שורדים את השנה הראשונה. אבל עד שהם יוצאים, הם שורפים את הענף. למה הם שורפים את הענף? ולמה התדמית שלנו כל כך נמוכה? כי הם לא יודעים איך לעבוד. כי בעצם המבחנים הם מבחנים תיאורטיים לחלוטין. זה חוק מיסוי מקרקעין, חוק
מתווכים. זה 30-40 שאלות עם חומר פתוח בכלל.
חומר פתוח, עד לפני שנתיים, שלוש, 90% מהניגשים היו עוברים את המבחן הזה. כל 3 חודשים יש מבחנים, וניגשים אליהם כ-2,000-2,500 מועמדים. לאחרונה, בשנה האחרונה, בעקבות התערבות שלנו, אז באמת קשו קצת על המבחנים, אז עוברים סדר גודל 60%, אבל זה עדיין מספרים מאוד מאוד גבוהים. והבעיה העיקרית, שבעצם אין פרקטיקה, אין הכשרה. אתה גומר את המבחן, אתה עובר אותו, אתה מקבל רישיון תיווך, אבל מה אתה עושה עם זה?
אלא אם כן, אתה צמחת או הלכת למשרד גדול כמו ספיריט, או כל מקום אחר, וחנכו אותך ולימדו אותך, ובאת עם סבלנות,
אבל גם פה אין איזשהו ליסט, כמו במדינה מתוקנת, שאומרת, מתווך צריך ללמוד 1, 2, 3.
שנייה, בוא נשמע על ארצות הברית.
קודם כל, אנחנו היום נאבקים מול משרד המשפטים על עניין שמעבר, להוריד את, להעלות את הסף, אני לא חושב שנצליח. כלומר, זה רגולציה כבדה מדי ולא יאשרו לנו. אבל כן, שבתום המבחנים התיאורטיים, שיהיו 3-4 קורסים אמיתיים, של 10 שעות שמתווכים יצטרכו לעבור ולהכשיר את עצמם בתחומים כמו שיווק, איך משווקים היום נכס, שיווק דיגיטלי, איך מנהלים מסע ומתן, קורס ניהול מסע ומתן, שזה בעצם הפטיש שאיתו אנחנו חוצבים, זה בעצם עיקר הדברים החשובים שמתווך יודע לתת, זה שירותי מסע ומתן, במיוחד במציאות ישראלית כל כך הזויה, שכל אחד חושב שהוא יודע את אותו מאחר. מה צריך לעשות? ובעיית האגו הגדולה שאנחנו קיימים, ואז מוכר שרוצה למכור את הדירה שלו, והוא יודע שהדירה שלו שווה 1,800,000, יציע את הדירה ב2 מיליון, קונה שיראה את הדירה שלו ללא מתווך, יגיד וואלה, הדירה שווה 1,800,000, אבל בוא נציע 1,600,000, ויש לנו פער של 20% שאפשר לגשר עליו. רק אם מגיע לפה שהוא מתווך, שיודע איך לנהל מסע ומתן, לקחת את המוכר, להגיד לו, רגע, תעצור, אני מכרתי לפני חודש דירה בבניין ממול, ב1,830,000, אבל מטבח היה משופץ. וכאן נמכרה דירה ב1,850,000, אבל הייתה קומה יותר נמוכה. אז רבק, 1,800,000 זה המחיר הנכון, ולקחתי את הקונה החוצה, ולהגיד לו, אדוני, מה 1,600,000? בוא נראה לך מה נמכר פה באזור. בעצם לבשל את העסקה, בעצם לגשר בין המוכר לקונה, וזה אף אחד לא מלמד. עוד קורס נוסף שבהחלט חשוב היום להכניס להכשרה של מתווכים, זה איך בעצם מכינים נכס למכירה. לקוחות הולכים לראות דירות, ונהלים מסע ומתן, ולפעמים אפילו קונים נכסים שיש בהם עוקצים, עיקולים, שיבודים, נכסים שיש בהם חריגות בנייה. אם היה מצב שבעצם מתווך לפני שהיה מוציא נכס למכירה, היה מכין תיק נכס מסודר, שבו יש את כל האלמנטים שקיימים אודות את הנכס הזה. מתי הוא נמכר בפעם האחרונה, ואם יש פה זכויות בנייה, ואם הוא הולך לכיוון של תמה, או לא הולך לכיוון של תמה, כל המידע שגלוי ושקוף, לקוחות היו יכולים הרבה יותר, היו יכולים לעשות עסקה הרבה יותר בטוחה, גם מוכרים היו יכולים למכור את הנכס בצורה יותר מהירה, וזה משהו שלהערכתי בסופו של דבר יקרה, רק אנחנו צריכים...
אז מה מניע בכל זאת את ה... אזרח הישראלי שהיום הוא, אתה יודע, אני יושב עם הרבה לקוחות ואני אומר להם, אל תפרסמו באתרים, פנו להם תווך. ועדיין, לא, אני מעדיף, השכר תרחה שלו, למה לי לשלם 2%, כל כאלה תירוצים. מה, חוץ מהדבר הזה, יש דברים נוספים שאתם מזהים, אתם, גם אתה דרור, מוזמן להשתתף, מזהים אצל האזרח הישראלי בהתנגדות שלו?
ההתנגדות היא קודם כל בגלל התדמית הירודה שיש למקצוע.
אבל זהו, אני רוצה להגיד לך, אני שומע את הנושא של התדמית כבר 5 שנים שאני תאכלס בתוך עולם הנדלן, החל ממשרדים כמו ספיריט שנלחמים בתדמית דרככם, דרך חברים טובים שלי שעושים ונלחמים בשביל לייצר תדמית.
זה לא יעזור. כלומר, יש פה, צריך להיות פה מהלך רוחבי. הציבור צריך...
הוצאה להורג של כל הנוכלים.
יכול להיות, ונוכלים יש בכל מקום. רק שבגלל שעד היום לא היינו מאורגנים ולא מאוגדים, כן? אז היה נורא מאוד נוח לבוא ולבעוט בנו. כתבות שליליות, כל שני וחמישי, על איך המתווכים הם פורעי חוק, ולמרות שיש חוקים, למשל חוק שכירות הוגנת שניגע בזה בטח יותר מאוחר, אז הם ממשיכים לגבות דמי תיווך מסוחרים. וחברי כנסת פופוליסטים, שבאים ואומרים, רגע, אולי אני אעצור רגע ואני אגיד שלפני שנה בערך הייתה כתבה בצינור, ועשו סקר, מהם חמשת המקצועות הכי שנואים בישראל? אנחנו הרווחנו את החמנו בכבוד, אנחנו מקום שלישי, לא מקום ראשון, אבל מקום שלישי מכובד. מקום ראשון זה אנשי הטלמרקטינג.
אוי, כן, זקנים.
נכון? וכל פעם מתקשרים אליך, אני יכול רגע... אז הם הכי
שנואים. אני דרך אגב, תמיד אומר להם לא תודה, ואומר תודה רבה להתראות, ויש גם אנשי טלמרקטינג שישר מנתקים את הטלפון, זה מעצבן.
ועורכי הדין גם כן במקום טוב, במקום רביעי, ועיתונאי מקום שני, ובסוכני ביטוח גם כן מוקמים שם. אבל זה בעצם בא ואומר, כל האחרים אגב די מאורגנים ודי מאוגדים, בא ואומר שבעצם כל חבר כנסת שרוצה היום לבוא ולקבוע איזושהי משנה חברתית, ומסתכל מינה ושמאלה ואומר, רגע, איפה הבטן הרכה? מי בעצם יכול, איך אני יכול להוזיל את מחירי הדירות? וואלה, בוא נוריד, בוא נעלה את הצעת, ניתן הצעת חוק, דמי תיווך 0.5%, ואני פונה לקהל רחב מאוד שכולם סונים את המתווכים, ועשיתי עם עדי חסד.
שאלה שהגיעה לנו בלייב, למה אין הגבלת שכר טרחת מתווכים כמו שנעשה לעורך הדין?
אין הגבלה לעורך דין?
לא יודע, טוען כאן עורך דין שכן.
לא, יש הגבלה לעורך דין של 5,000 שקל.
ברישום, זה כן.
ב-5,000 שקל יש בדירות חדשות, שזה חוק יחסית חדש. לא בעסקות, לא בדירות יד שנייה.
לא, אבל לעסקת נדלן, אתה יודע מה, לצורך העניין...
אין מגבלה לא על כמה לקחת, לא פחות ולא יותר. אני גם מכיר עסקאות שנעשו גם ב5% ו6%. ואני תמיד אומר, דמי התיווך שמשלמים למתווך, הם משולמים בזכות. כלומר, יש לך אפשרות לבחור אם להשתמש בשירותים של מתווך או לא. ואם אתה מחליט לבחור בשירותים של מתווך, והמתווך בסופו של דבר עשה לך עסקה, אז כנראה שהוא ראוי לדמי תיווך שהוא קיבל אותם. כי הוא ידע להוביל לעסקה, שאתה בעצמך לא היית יכול להוציא אותה בצורה יותר טובה, זה לא משנה אם אתה הקונה או המוכר, וזו הצדקה היחידה למה לשלם למתווך.
צריך לזכור שמתווך עובד ויכול לעבוד גם חצי שנה על נכס, ולהשקיע בפרסום ובימים פתוחים וכל מיני כאלה דברים, ובסופו של דבר, ונניח והוא מכר את אותו נכס ב1.5 מיליון שקל והרוויח 30,000 שקל לכאורה בדמי תיווך, זה נעלם בחצי שנה.
אני אשאל אותך שאלה אחרת, אתה יודע, בוא נשאל בהמשך לשאלה של המאזין שלנו. למה עורכי דין לוקחים בעסקת מחירה 0.5% והמתווך לוקח 2%? איפה בכלל הפרופורציות? כלומר, עורך דין עובד, לומד, 4-5 שנים, מה עשה מתווך? באיזה זכות הוא הולך ומקבל 2% שעורך דין מקבל 0.5%?
אז אולי אנחנו צריכים להעלות את שכר העורך הדין, אני חושב.
התשובה היא שכשהעסקה מגיעה לעורך דין, צריך להיות טמבל כדי לא לסגור את העסקה. כלומר, אין פה מצב של סיכון. יש פה לקוח שרוצה לקנות מול לקוח שרוצה למכור. התנאים פחות או יותר סגורים.
התנאים המסחרים סגורים?
ומה שנשאר לעשות זה רק להביא את זה לכתב. לעומת זאת, כמו שאתה אמרת, מתווך לפעמים יוצא 0.5% עם לקוח, מראה לו 20 נכסים. אין שום הבטחה שבכלל העסקה שתצא לו מתוך זה שהוא יראה לו
20. כמה עסקאות בטוח אתם מכירים שהלקוח התהפך בבוקר, אחרי 0.5% התהפך ואמר, אמא שלי החליטה שהיא קונה ממני את הדירה, שאני לא מוכר, או כאלה דברים. אנחנו לא מכירים.
ביום יום.
זה וחצי שנה של עבודה.
ולכן חלק מהבעייתיות במבנה של הענף זה שאנחנו עובדים רק על בסיס הצלחה. אגב, זה רק אנחנו והדייגים. כל האחרים יוצאים לעבודה ויודעים שיש להם איזשהו שכר בסיס מינימלי כזה או אחר, ואנחנו היחידים שאם הצלחנו לבשל את העסקה ולסגור אותה ועורכי הדין היו דיל מייקר ולא דיל ברייקר, אז יש לנו פרנסה, וזה מביא לבעייתיות אחרת, שבגלל שלוחות הזמנים הם מאוד ארוכים, ואמרנו שכל אחד יכול להיכנס לתחום, אנחנו מוצאים הרבה אנשים שנכנסים לתחום שהם לא מוכנים, ויש לנו מה שאנחנו קוראים דלת מסתובבת, ואנחנו רואים, וזה דווקא כן מעניין לשמוע איך הלשכה רואה את זה, אנחנו רואים הרבה אנשים שנכנסים לתחום הזה בלי ההכנה המוקדמת, בלי ההכנה הכספית המוקדמת, ויוצאים כגודל מהירות הכניסה, גם מהירות היציאה. ואנחנו רואים גם הרבה אנשים שעושים גם וגם וגם וגם. הוא גם...
וזה נתון מדהים, כי באמת יש שם 22,000 מתווכים רשומים, בעלי רישיונות בישראל. והמספר הזה לא גדל בשש-שבע שנים האחרונות. כלומר, הוא נע בין 17 ל-18, 19 אלף בסך הכל, כאשר כל שנה.
בין 6 ל-8 אלף איש
ניגשים למבחנים לקבלת רישיון.
אז קודם כל זה בסדר. אני חושב שזה בסדר שאין לנו יותר מדי מתווכים. כי אם היינו יותר מדי מתווכים, המצב שלנו היה יותר גרוע.
לא, המשמעות היא שבעצם אם המספר קבוע וכל פעם יש את ה-6,000 האלה שנבחנים, כמו שדרור אמר, יש פה דלת מסתובבת.
כן, אבל כמה מתווכים הם קבועים? אם אתה לוקח בסטטיסטיקה, כמה מתווכים הם נמצאים יותר משלוש שנים בענף?
אז אנחנו, קשה מאוד לבחון את העניין הזה, אבל אני יכול לומר לך שבחנו את זה מול מע"מ. והסתבר לנו שמתוך 21,000 מתווכים שהיו עבדו בשנת 2018, יש לנו מידע ממע"מ ש-19,000 מתווכים הגישו דוחות מע"מ בגין עסקאות תיווך שעשו. זה לא אומר כלום. זה אומר שזה יכול להיות ש-10,000 מתוכם עשו עסקה אחת בשנה.
נכון.
וזה יכול להיות שעוד 10,000 עשו 100 עסקות בשנה. כלומר, הנתון הוא נתון...
אבל בלשכה הרי כל שנה מחדשים רישיון.
נכון? לא בלשכה, יש לנו רשמת מתווכים שהרגולטור שלנו, וכל שנה מחדשים רישיונות, ואותם 22,000 מתווכים, זה בדיוק הרישום שאנחנו מדברים
מתוך הנתונים. אבל היא יכולה לתת לך סטטיסטיקה כמה עושים חידוש וכמה רישיונות חדשים?
כן.
אז לפי זה אולי אפשר לדעת כמה באמת נשארים כגרעין. אני אספר לך סיפור עליי, דרך אגב, לפני 5 שנים הייתי בשום סוג של פרשת דרכים, בדיוק עזבתי חברה לייעוץ משכנתאות, ופגשתי מתווך, כולנו מכירים אותו, טל יצחק לוי, והוא ישב איתי ואמר לי, יופי, בוא תהיה מתווך אצלי, והוציא לי גיליון, אקסל, ועלויות, וכל הדברים, ואמר לי, עופר, אני שמעתי את זה, כי אני אוהב את הדברים האלה בשביל, אני עושה המון תוכניות עסקיות בחיים שלי. ואהבתי את זה מאוד, כי הוא נתן לי את המידע, כמה העלויות וכמה כסף אני צריך לשרוף, עד שאני אביא את העסקת נדלן הראשונה, ומתי איך קוראים לזה, המיילסטון, והנקודת איזון שלי תהיה. כמה כסף יעלו הכרטיסים והמודעות וכל הדברים האלה, ומההכנסות.
והנה הוא מנע ממך מי ייכנס לתחום, אתה רואה?
לא הייתי נכנס לתחום הזה, אבל לא, אבל זה, שמע, אחד כזה, זה מאוד מעריך, מאשר...
וחלק מהמשימות של הלשכה זה להעלות את רמת המתווכים ואת רמת התיווך במדינת ישראל. אז צא לשיר ונתנפל על הנושא הזה מיד אחרי שנחזור.
Yeah. בשידור חי, פרלמנט הנדל"ן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדל"ן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו מארחים את איציק לוי, יושב ראש לשכת מתווכי הנדל"ן הארצית. אהלן איציק.
אהלן, אהלן.
היי דרור.
צהריים טובים. אנחנו לפני הפסקה דיברנו על איך נראה השוק. אני הייתי שמח שנדבר על איך צריך להיראות השוק, ומה צריך לעשות באמת. נכון שאנחנו כמתווכים רוצים לשפר את התדמית שלנו, ואני חושב שהמשימה שלנו זה קודם כל ליצור שוק תיווך מתקדם ואיכותי במדינת ישראל, ודווקא אני רוצה לראות מזווית ההסתכלות של הלשכה מה היא מתכוונת, רוצה, שואפת לעשות.
אז כמו שסיפרתי מקודם, אני התחלתי את הפעילות שלי הפוליטית, אם אפשר לקרוא לזה, בלשכה בירושלים, וכשהבנתי בעצם שעם כל הפעילות היפה שאנחנו עושים ושינוי התדמית המוצלח שעשינו והעלאת כמות העסקאות, זה לא השפיע על שום דבר, לא השפיע לא על תדמית המתווך בישראל, זה לא השפיע על הרגולציה, זה לא השפיע על חברי הכנסת, ומצאתי את עצמי במקום שאמרתי שאם אנחנו רוצים לעשות שינוי, אנחנו חייבים לקחת את העניינים לידיים, לא לחכות שהמדינה או מישהו אחר, ולכן הקמנו את לשכת מתווכי הנדל"ן הארצית לפני כבר 6 שנים. והמטרות באמת היו להיאבק על כבוד המקצוע, להילחם באותם חוקים שבאים לעצר את רגלי המתווכים, שחדשות לבקרים, ויש לנו כרגע 4 הצעות חוק, נוכל לפרט יותר מאוחר, שכרגע נמצאות בקריאה ראשונה בכנסת, וייתכן מאוד שבכנסת הבאה יאושרו. לייצר בעצם תקנון אתיקה, כי מה לעשות, אנחנו לא פעם קורטים את הענף עליו אנחנו יושבים, אנחנו מתנהלים לא תמיד בצורה נכונה אחד מול השני, ובעיקר מול הלקוחות שלנו. ואם אנחנו נדע לייצר באמת קוד אתי שהמתווכים יהיו כפופים אליו, ותהיה ועדת משמעת ובוררות, כמו שקיימת בירושלים, שאנשים בעצם יבואו ויתנו את הדין על מעשים שלא צריכים לעשות, אנחנו נוכל לשפר את התדמית שלנו מול הלקוחות. ואם אנחנו גם נפעל בשיתוף פעולה ונדע לייצר MLS אמיתי, שתכף נדבר על זה, לקוחות בסופו של דבר הגיעו למסקנה שאם יש פה מתווכים שעוברים הכשרה ומקצועיים ויודעים לעבוד בצורה נכונה, ייתנו לנו למכור את הדירות שלהם, ואנחנו נוכל בעצם בסופו של דבר להכפיל ולשלש את ההכנסות של כל מתווך שנמצא היום בשוק, וזה לא בשמיים.
שההכפלה והשילוש זה לא בגלל שנחליט להעלות את שכר הטרחה, אלא כי יהיה יותר עסקאות
מכובדות
עם עסקאות.
ללקוחות יהיה כדאי לבוא ולקחת שירותים שמתווך. אני בחזון שלי תמיד רואה את המודל של ענף הרכב. לפני 10 שנים שפרצה מהפכת האינטרנט, דיברו על זה שמי צריך יותר מתווכים, מי צריך סוכני מכוניות, מי צריך מגרשי מכוניות. אתה נכנס ליד 2, אתה מוצא מכונית, מי אלת ועדן. ותראו מה קרה, קרה בדיוק ההפך. נכנסו גורמים רציניים, כמו אוטודיל, אוטוסנטר, רסות רדים, לענף. אתה ניגש היום למגרש מכוניות, אתה פוגש אנשי מחירות מונבים ומחולפים. מכוניות רחוצות צבועות עם ניילונים על המושבים. ספר רכב, שבו אתה רואה את כל תולדות מה קרה לרכב הזה. איזה, אם היו לו תאונות, איזה טיפולים הוא עשה. אתה קונה את האוטו ב-5,000 שקל יותר מהמחירון, שם את האוטו שלך במקום ב-5,000 שקל פחות, אבל יוצא עם תחושת ביטחון שעשית את העסקה הכי טובה שיכלת לעשות. וזה בעצם המודל שאנחנו צריכים להגיע אליו. שלקוח בא ואומר, וואלה, תשחררו אותי, אין לי זמן להתעסק עם השטויות האלה. מה, עכשיו אני צריך להתחיל לעשות סלקציה, מי כן רציני, מי לא רציני, איפה לפרסם, מתי לפרסם, איך נעלי מסע ומתן? לא, יש לי פה מתווך מקצוען, אמין, ישר, יודע איך לעשות את העבודה, יודע איך לעבוד, קח את הנכס, תביא לי קונים, תמכור לי את הנכס, אני בטוח שאתה תוכל לעשות את העבודה הרבה הרבה יותר טוב ממני.
מה התנאי המתווכים שרוצים להצטרף ללשכה? יש איזשהו תנאי סף היום שאתם עושים או...
התנאים היחידים כרגע זה שהוא צריך להיות בעל רישיון תיווך. אנחנו בעצם רוצים היום להגיד את כל המתווכים ללשכת המתווכים, ואנחנו יכולים להיות הלשכה השנייה בגודלה בישראל. אנחנו יכולים באמצעות ההתאגדות הזאת לשנות מהלכים, לשנות חוקים, לשנות עניינים, למשל, מה שכבר התחלנו, וזה אגרת הרישוי. לפני כשנתיים, בחנתי את הנושא של אגרה. אגב, מי שמלווה אותנו לאורך כל הדרך, ובאמת מגיעים לו הרבה מאוד תודות, זה רועי כהן מלאב, לאב ארגון העצמאים והעסקים הקטנים בישראל, מעונה היום 52 ארגונים, כמו לשכת עורכי הדין, לשכת השמאים, המהנדסים וכדומה. וכשישבתי עם רועי, אמרתי, תקשיבי, זה כי אתה יודע שביועצי המס, בסוכני הביטוח, הצלחנו להפחית את האגרות. הנה, כך צריך לעשות את זה. פניתי למשרד המשפטים לפני כשנתיים, ואמרתי, רבותיי, אתם גובים היום 500 שקלים אגרה שנתית. יש לכם עוד אגרות נוספות שאתם גובים. הערכה שלי, סדר גודל של 20 מיליון שקל, אתם גובים בשנה מהמתווכים. מה אתם עושים עם הכסף? בואו נזכור, אנחנו מדברים על המהלך שכבר קורה 20 שנה, זה 400 מיליון שקל שהולכים לקופת המדינה, וזה לא מס, זו אגרה. זה כסף שאמור לחזור לטובת המתווכים. לאן כל הכסף הזה הולך? אז הם נבלו. במהלך שנת 2018 הם הורידו את האגרה ל-361 שקלים, וחשבו שזה יסתיים העניין. הם גם עשו שלושה כנסים איזוטריים, כל הכנסים האלה אולי הגיעו 300-400 מתווכים, בירושלים, תל אביב ובחיפה. ואז פנינו להם עוד הפעם, במהלך 2018, אמרנו תודה רבה, אנחנו מאוד מעריכים את ההפחתה, אבל עדיין, יש פה לאחרתנו סדר גודל של 14 מיליון שקל שאתם גובים. מה אתם עושים עם הכסף? אז הם חזרו אלינו והודיעו לנו והזמינו אותנו לישיבה בכנסת, שבה בישיבה הודיעו לנו שהם הולכים להוריד את האגרה לשנת 2019 ל-217 שקלים. שאלו אותנו מה דעתנו, אמרנו אנחנו מתנגדים. מה? אתם מתנגדים? אמרתי כן. ההפחתה הזאת של 300 שקלים שאתם כרגע עשיתם במהלך השנתיים האחרונות, היא לא תשנה את החיים של המתווכים. אבל אם לעומת זאת את ה-300 שקלים תדעו להעניק לנו, להעביר את זה לתקציבים מסודרים לנו, שבאמצעותם נוכל להכשיר את המתווכים, לעבור, להעביר להם קורסים, לעבור להם סדנאות, לשפר את מעמדם, את תדמיתם, לפנות לציבור הרחב ולהגיד, זה המתווך הנכון שאתם צריכים לבחור בו. עם כללים המסודרים, מה המתווך צריך לעשות ומה אסור לו לעשות. אנחנו נעשה שירות מאוד מאוד גדול לכלל הציבור וגם למתווכים.
אני חושב שהתפקיד המרכזי של הלשכה היא להעלות את רמת התיווך במדינת ישראל. והתפקיד שלנו כלשכה זה לדאוג שסטנדרט התיווך, ואנחנו יכולים להביא את זה, לא אף אחד אחר, ובטח לא הרגולציה, נכון. יהיה כל כך גבוה, בטח שונה ממה שמקובל היום, שכל מי שהתנסה באירוע הזה של עבודה עם מתווך מקצועי, חבר לשכה, יבוא ויגיד, זה וואו. עכשיו, זה נכון שצריך להכשיר אותו, לדעת איך מכינים בית לתצוגה, עם איזה אמצעים טכנולוגיים אנחנו מציגים היום נכסים, איזה כלים טכנולוגיים יש לך על מנת להתאים מוכר וקונה, סליחה, לנכס, איך מנהלים מסע ומתן, איך סוגרים את הדברים בצורה מסודרת, אולי גם נדבר על הבדיקות המקדימות שעושים ואיזה אינפורמציה מגישים ואיך מנגישים אותה לקונה. ואם אנחנו נדע לעבוד בסטנדרטים מצופים מאיתנו, נהיה בשוק מתיווך אחר לחלוטין ממה שקיים היום, ואז תדמית המתווך תשתפר. אתה לא יכול לטפל בתדמית המתווך ולהישאר באותו סטנדרט ש... חלקנו, רובנו מכירים היום.
איך חבר שלי בן קורא לזה? החתמה על
המכסה מנוע. על הסבל של האופנוע.
כן.
ולכן, דרך אגב, ולכן, נגעת בנקודות, טכנולוגיה שאנחנו נוביל אותה, שאנחנו נדחוף להחדיר אותה לשוק, שלמשל, החתמה דיגיטלית, שדרך אגב, הנראות של זה למוכר ולקונה היא ברמה מסוימת, אבל היכולת שלנו לנהל את התהליך אחר כך בבק אופיס היא הרבה יותר גבוהה. להציג דירות עם סיורים וירטואליים, להציג דירות בצילום מקצועי ולא כמו בעל נכס שלקח את האייפון שלו והעלה תמונות.
אני כל פעם שחבר מתווך שלי מעלה תמונה של מטבח, ואתה רואה את השקיות ואת הלכלוך בקיור, אני קודם כל אותי זה מעצבן, אני תמיד מריב עליו טלפון או שולח להודעה, ואני אומר, תעיף את התמונה הזאת, תעשה תמונה שנקייה, שהבית נראה לא כאילו השנייה חזרו מ...
כמה אנשים בתחום המקצועי שלנו הגיעו לעסקה, הגיעו לעורכי הדין, ואז גילו בעצם שהבית לא מכיר, שיש בעיה, ואנחנו מכירים את זה מהיום יום שלנו.
אני מסכים שהטכנולוגיה היא חשובה, אבל אני חושב שהבסיס הוא קודם כל.
הדרכה.
זה הדרכות וסדנות, פעם ראשונה. פעם דבר שני, זה נושא של אתיקה. ואנחנו כרגע נמצאים גם במהלך מול משרד המשפטים, שאנחנו בעצם מעוניינים שבמסגרת חלק מהתקנות שיוטלו על המתווכים, יהיה תקנון אתיקה. אגב, זה תקנון שבא באמת לייצר שקיפות, בא לייצר ביטחון אצל הקונים והמוכרים, כשהם יודעים שבעצם במידה ויש איזשהם כללים שמתווכים חייבים לעבוד לפיהם, ובמידה והם לא יפעלו לפי התנאים אלו, יש גורם, ועדת משמעת, שיכול לקרוא אותם לסדר. ולהערכתי, באמת הדברים האלה יקרו, שלושת הדברים הבאים, אחד, אתיקה למתווכים, שתיים, הכשרה, הדרכה, מקצוענות של מתווכים, שלוש, שיתופי פעולה בין מתווכים, ברמה שצריכה להיות כמו בארצות הברית, אותו MLS, שאם תרצו נדבר עליו עכשיו.
בשמחה.
אנחנו בעצם נגיע למצב שכל לקוח מבחירה יבחר בסופו של דבר לעבוד עם מתווכים.
אני חושב דרך אגב שאם היה בית מתווכים, כמו שיש אצל ספיריט היום, שמגיע מתווך, ודרור ושרון נותנים לו מעטפת. אני מכיר אותם ברמה הזאת.
לא נכנס עליך על זה.
כן, ונותנים מעטפת, החל מרמת השיח, כל מה שצריך. כנראה שיום אחרי, בעוד שנה, אותו סוכן יגיע של שרון ודרור, ומולו יגיע...
כמה משרדים כמו ספירט אתה מכיר?
לא הרבה, אבל אני חושב ששם צריכה לצאת הבשורה.
הבעיה...
מה שאני רוצה להגיד, כי אם אני עכשיו רוצה לחפש נדלן, אני רוצה למכור את הבית שלי, ואני אביא סוכן שעובד אצל דרור ושרון, והוא כנראה
יבוא אליי... אגב, אפילו מרשת ממותגת...
או, בדיוק. ואני אביא סוכן,
אז זה בדיוק מה שלא מבינים כולם, גם ברשתות לצערי הרב. שבעצם זה שאתה היום הכי מקצוען, והכי יעיל, והכי שירותי, אתה הגעת דקה אחרי שהגיע מתווך לדירה, שעשה פרזנטציה, וסיפר למוכר שהדירה היא שווה 500 אלף שקל יותר, ושהוא יכול לקחת ממנו רק 0.5% או לעבוד על הדירה בלי תיווך בכלל. איך אומרים? טיפש אחד שזרור הכבן לבאר, 10 חכמים לא יכולים להוציא אותה. וזה בדיוק הבעיה שאנחנו מציעים בה. כלומר, זה שאתה מצוין, ולכן יש פה חשיבות מאוד גדולה לתפקיד של הלשכה, כן, לא הרשתות ולא המשרדים הפרטיים. רק הלשכה בצורה הללו הוביל מהלך רוחבי של בעצם סדנאות, ואנחנו כרגע באמת מנסים, השלב הבא שאנחנו רוצים לעשות זה לבנות אקדמיה. זה בעצם לייצר מצב, כלומר, כל הרעיון בעצם שאנחנו באים ויוצרים כרגע את לשכת המתווכים, זה ייצר את הבידול. יש חבר לשכה, מתווך חבר לשכה, ויש את היתר. אגב, אנחנו כרגע נמצאים בסיור של קמפיין שיצאנו ביד 2, שהנושא שלו זה בנדלן עושים עסקה רק עם חבר לשכה. למה? כי חבר לשכה הוא אמון על כללים אתיים, הוא אמון על כללי אתיקה.
גם אצלנו בהתאחדות יועצי המשכנתאות אותו דבר.
הוא עובר הכשרות וסדנאות, הוא עובד בשיתוף אולי מתווכים אחרים, ולכן אתה, הלקוח, תבחר בחבר לשכה. ובעתיד, בקרוב מאוד, גם מהודעות שהתפרסמו ביד 2 יהיו עם פיצ'ר שבא ואומר, אני חבר לשכת מתווכי הנדלן הארצית, אם אתה רוצה היום שירות, אם אתה רוצה היום מקצוענות, תבחר בי. וזה מה שיקרה בסופו של דבר. יהיו מתווכים, שימשיכו להיות מתווכים כפי שהם כיום, ויהיו מתווכים חברי לשכה, שזה תהיה הסיירת של המתווכים בישראל.
אנחנו כל הזמן מדברים, אבל אחד הרעות החולות לכאורה שקיימות בשוק, זה שאתה נכנס לבית ואומר לך, המוכר, מתחיל דווקא מבינו, רק לא בלעדיות.
נכון.
אני רוצה ש... כן, תסביר, לפחות לעצמנו, מה זה בלעדיות בהסתכלות של MLS, ולמה זה נכון למוכר, וגם לקונה בעצם, לעבוד עם מתווך שעובד מעולה. השיטה הזאת.
אז אני, ב-30 שנים של ניסיון, כנראה פיצחתי את הנוסחה של מכירת נכס. והמכירה הזאת תמונה בשני גורמים עיקריים, זה תמחור נכון של הנכס, וחשיפה נכונה.
איך מתמחרים נכון נכס?
מתמחרים היום דווקא זה יחסית יותר פשוט, כי היום עם כל
האפליקציות...
זמינות של המידע.
זמינות של המידע, בדיוק. באתר של רשות המיסים ובכל אפליקציות נוספות.
ואז מגיע השמאי ומוריד 50 או 100 אלף.
לא, הוא מגריד מסיבות אחרות, אבל לא ניכנס
אליה. אפשר להגיע לתמחור, הוא לא מדויק.
תמיד אני אומר לך גם לקוחות שלי, יש מחיר שמאות ויש מחיר מכירה.
נכון, כי כשהוא מייצג את הבנק וזה...
לא, לא דווקא מייצג את הבנק, מספיק אתה יודע, אתה שיפצת והשמיים לא מעריך את המטבח המדהים שעשית של...
בדיוק. התמחור או המחירים שמופיעים ברשות המסיעים לא מחירים שבאמת אפשר להסתמך עליהם ב-100 אחוזים, כי אתה אף פעם לא יודע איך נראית האדירה.
מה שמתווך יודע.
מה שמתווך יודע. אתה לא יודע אם הקונה שהגיע זה אותו משקיע חוץ שהחליט שהוא דווקא רוצה לקנות את הדירה הזאת כי הוא רוצה... להיות שם בבניין הזה, כי אחותו גם קנתה דירה בבניין הזה, ולכן חשוב לו לקנות את הדירה הזאת, ולכן משלם כל מחיר על הדירה הזאת. אנחנו בעצם יכולים לתת עומדן הרבה יותר מדויק, עומדן שווי אני קורא לזה, כן, בתמחור של נכס, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לבחור במתווך שמכיר את האזור, מכיר את השכונה, ויכול לתת תמחור נכון, והכלל השני זה חשיפה, חשיפה נכונה. עכשיו, כשמגיע לקוח, מגיע מתווך ללקוח ואומר לו, תן לי בלעדיות, אז הרבה פעמים אנחנו שומעים את התשובה, למה שאני אתן לך בלעדיות? אז בעצם יש שני סוגים של בלעדיות. יש סוג בלעדיות משתפת, ויש סוג בלעדיות חוסמת. בירושלים זה סוג הבלעדיות המשתפת. בתל אביב, והרבה מאוד מקומות בארץ, זה סוג הבלעדיות החוסמת. מה זה חוסמת? זה שאתה מגיע לבעל דירה, ובעל דירה אומר לך, למה שאני אתן לך בלעדיות? ואתה אומר, אתה יודע מה, זה יהיה באחוז וחצי. הוא אומר, מה פתאום? ההוא מקודם שהיה פה רצה אחוז אחד, הוא נתתי לו. אז אתה אומר, אתה יודע מה, בחצי אחוז. הוא אומר, מה חצי אחוז? סבתא שלי חצי אחוז. 0%, כך בלעדיות. זאת אומרת, אתה יודע מה, יאללה. עכשיו, לטובת מי הבלעדיות הזאת עובדת? לטובת המוכר? לטובת הקונה? לא, לצערי הרב, לא להם. לטובת המתווך. כי בעצם מה אומר לעצמו אותו מתווך באותו רגע? הוא אומר לעצמו, אוקיי, קיבלתי בלעדיות, אבל יש לי בעיה. אני כרגע יכול לגבות מתיווך אך ורק מהקונה. אז קודם כל, המוכר, בוא נשים, נגדיר את התמונה, הוא לא לקוח של אותו מתווך. האם אתה רוצה באמת לתת בלעדיות למתווך, שבעצם הוא באמת לא מייצג אותך, כי אתה לא משלם לו? שאלה. אבל אותו מתווך בעצם אומר לעצמו, אני עכשיו צריך לשמור על הדירה הזו בשקט בשקט, שאף אחד לא ידע, כי רק אני יכול להביא את הקונים לדירה הזאת, ואז אני יכול לקחת את הדמי תיווך מהקונים.
כי אם הוא ייצור שיתוף פעולה עם מתווך אחר,
מה יצא לו מזה?
כנראה הוא יקבל רק חצי.
הוא לא יקבל כלום. כלומר, אם אותו מתווך יפנה אליי ויגיד, תקשיב, איציק, קיבלתי כרגע דירה בבלעדיות ללא תיווך. שמעתי שיש לך קונה מצרפת שהגיע השבוע ומעוניין בדיוק בדירה הזאת. בוא נשתף פעולה. קח אתה אחוז אחד, אני אקח אחוז אחד, מה אני אגיד לו? לך תחפש את החברים שלך, יש לי עוד 10 דירות אחרות שאני יכול להביא ללקוח הזה. מי נפגע? המוכר. הוא חשב שהוא התחכם, הוא הרוויח עכשיו מכירה של דירה ללא דמי תיווך. אבל הוא לא מבין שבמציאות שהוא קפא על עצמו, באמצעות המהלך הזה, הוא גרם לכך שכמות קטנה מאוד של לקוחות, אם בכלל, תגיע לראות את הדירה, ויכול להיות שממש בדקות אלו, בימים אלו, ישנו לקוח שמוכן לשלם את המחיר המרבי על הדירה הזאת, אבל הוא לא יכול להגיע לדירה הזאת, כי הוא עובד רק ורק עם שלמה. כי שלמה מכר לו את הדירה, והוא היה מרוצה מאוד מהרמה משלמה, כי שלמה היה איתו בצבא והוא מאוד מאמין לו, והוא לא רוצה לעבוד עם שום מתווך אחר, והדירה הזאת שנמצאת בידיים של משה, שכרגע קיבל את הדירה בבילויות ללא תיווך, חסומה בפניו. ולכן הנושא הזה של בלעדיות יכול לעבוד נכון אך ורק אם אנחנו בעצם נייצר את מה שאני בעצם חותר אליו ומקווה שיום אחד יקרה, וזה בעצם MLS. MLS, מולטיפל ליסטינג סרוויס, שזה בעצם שאומר שיתוף נכסים בבלעדיות. בירושלים זה עובד, עובד טוב, לא מספיק טוב, וזה בעצם הרגע שמתווך מקבל בלעדיות, הוא מתחייב להכניס את הנכס לתוך מאגר שמנוהל על ידי גורם עצמאי, שבעצם מפקח שקודם כל הדירה באמת נמצאת בבלעדיות, ובעצם מתאם את כל הנושא של שיווק הנכס מול כל אותם מתווכים. עורכים בית פתוח, מזמינים לבית פתוח הזה את כל אותם 180 משרדי תיווך שקיימים היום בירושלים שעובדים בשיטה הזאת, אז הנכס מקבל חשיפה מקסימלית. ביום אחד כל המתווכים האלה מגיעים, כלומר אין למוכר בלבול מוח שכל פעם מתווך אחר מתקשר אליו ויש לו מנהל מכירות, אותו מתווך שהוא בחר בו, שהוא בעצם מנהל את המכירה של הנכס מולו כל אותם מתווכים, הוא יודע שהוא מקבל חשיפה מקסימלית, ולרוב הנכסים האלה נמכרים במהירות.
ואפשר לקחת את זה עוד חצי שלב כלפי מעלה, שאם אני קיבלתי נכס בבלעדיות ואני רוצה לשתף אותו, את הפרטים שהכנסתי, עם התמונות שהכנסתי, הם יכולים להופיע באתרי האינטרנט של כל אותם מתווכים שחברים באותה קבוצה. אוטומטית, לצורך... אוטומטית, אם אני גייסתי נכס בבלעדיות ואנחנו משתפים פעולה ואתה עובד ברמת גן, הנכס שאני גייסתי יופיע באתר שלך ואתה תוכל לתת את כל האינפורמציה בדיוק כמוני ללקוחות שלך, וטוב יוכל לתת
דרור,
את הלקוחות
שלו. זה חשוב לציין, זה יכול לעבוד אך ורק בתנאי שהמוכר מחליט לתת בלעדיות
ולשלם בגינה,
ולשלם את בגינה את הדמי תיווך הרואים בגין העניין הזה.
כן. כלומר, לצורך העניין, אני, אם אני מוכר ונתתי את הבלעדיות לך איציק או לכל מתווך אחר, אני מתנהל מולך. לא מתנהל מול אף אחד, אבל מצד שני, יש עוד 180 או יותר משרדים שיחשפו את הנכס שלי לאותו, בן אדם שידפוק אצלהם בדלת ויגיד,
לא,
אני
לא
מחפש...
לא, לא ידפוק, יתאם את
כל לא, שאתה לא, לא, ידפוק אצלהם במשרד כן, בדלת, כן. ויגיד, אני מחפש דירה למחירה, להשכרה, ואני תואם לדבר הזה.
אגב, זה גם יכול להיות שזה בא לטפל בעוד משהו. לא נגמור בגלל לוחות הזמנים, לא ניכנס לזה היום, אבל האם יש ניגוד אינטרסים למתווך שמייצג באותה עסקה גם מוכר וגם קונה?
שאלה לא פשוטה. בארצות הברית מאוד מקובל הנושא הזה שדני התיווך משולמים אך ורק מצד המוכר, 6% אגב, ואז בעצם התפתח מושג שנקרא agent, buyer וseller. agent seller, agent buyer, שבעצם כל מתווך מתמחה בסוג מסוים של לקוחות, ובעצם משתפים פעולה בעניין הזה. זה מגיע לרמה שבעצם מתווך שמקבל דירה בבלעדיות לא רשאי להביא לקוחות בעצמו, אלא רק לייצג את המוכר, ויש ממש מתווכים שמתמחים בלקוחות, ויש מתווכים שמתמחים בלהביא בלעדיות, וברגע שאני מקבל בלעדיות, אז אני מחליט כמה אני מקצה מתוך ה-6% מתיווך למכירת הנכס לאותו מתווך שהביא לקוחות, ויש פה איזשהו מסע ומתן פתוח בעניין הזה. בישראל החוק הוא שונה, החוק הוא, או הנוהג אומר שאפשר לגבות תיווך גם מקונים וגם מהמוכרים. לא מעט עסקאות נעשות בדרך הזאת.
כשיש יתרונות לשיטה ויש חסרונות. החסרון היחידי שיכול להיות זה באמת האם אתה רואה רק את האינטרסים של הלקוח שלך. זה החיסרון. היתרון הכי גדול שאתה שולט בעסקה, שאתה יודע בדיוק מה מפריע לכל אחד מהצדדים, מה צריך לעשות בשביל לגשר אותם, ואתה יודע להביא לעסקה שתהיה מוסכמת על שני הצדדים בצורה הרבה יותר בטוחה וגם הרבה יותר מהירה, ולכן באמת יש הרבה עסקאות שנסגרות בצד הזה. לכל אחת מהשיטות יש יתרונות.
זה גם יכול להיות שני סוכנים אותו משרד, זה לא חייב להיות אותו סוכן. כן, בהחלט באותו משרד, זה גם כן קורה לא מעט שכל אחד
אני דרך אגב, הרבה פעמים שאני רואה כאלה במקומונים תמיד בסוף שבוע נמכרה דירה על ידי המתווך X והמוכרים גם יוצגו על ידי אותו מתווך, כלומר לא יודע, זה עושה לי קצת לא טוב לפעמים. בחלק גדול מהמקרים זה נראה לי כאילו, אוקיי, אתה רוצה דירה, בוא אני אראה לך את הדירות שלי ואני אשכנע אותך בשביל, לא יודע, יש לי...
אגב, זה לא אומר בתמונה
יכול להיות שהכל בסדר
שהמוכרים שילמו למתווך. יכול להיות שזו אותה תפיסת עולם ש...
הכל יכול להיות, בדיוק.
שאמרו לו כך, אבל אנחנו לך לא משלמים שום דבר, תיקח רק מהקונים, אנחנו לא אוהבים לעבור. בואו נגיד כזה דבר. אצלנו לא תמצא נכס אחד כזה.
שמע, אתה לוקח, ואת זה אני רוצה לפנות למאזינים שלנו, אתה סוחר את שירותיו של מתווך, שלם לו כסף. עזוב, כל שירות של בן אדם שנותן לך שירות, תן לו תמורה עבור המקצוע שלו, עבור מה שהוא נותן, הזמן שלו, המקצועיות שלו.
אני רוצה לגעת בנקודה מאוד חשובה, שזה נושא חוק שכירות הוגנת. לפני שאנחנו, כי התוכנית הזמן מתקצר.
התוכנית שלנו מתקצרת.
נכון, אז אני רוצה להגיד, חוק שכירות הוגנת, חוק השכירות והשאילה, כך זה נקרא, הוא בעצם חוקק בכנסת, והוא בא להסדיר את מערכת היחסים בין מזכיר לסוחר. יש שם סעיף אחד שבא ואומר שבעל נכס, המזכיר, לא יכול לחייב סוחר לשלם תשלומים שהוא חב בהם. כגון, אז יש פרשנות, עמלת תיווך, אגב, גם עורך דין שמייצג את המוכר, המוכר לא יכול להשית את העמלה, את השכר טרחה, שהוא התחייב בגין הכנת החוזה על הסוחר, ולמשל ביטוחים, גם דברים שלא ניתן. וגם הוא כל מיני גורמים אינטרסנטים, חברי כנסת כאלה ואחרים, ובאו ואמרו, לא, יצרנו מציאות חדשה שהיום סוחרים לא צריכים לשלם דמי תיווך, אם יש בלעדיות, אם אין בלעדיות, קשקוש שאין כדוגמתו. אנחנו המתווכים, חל עלינו חוק אחד. החוק שחל עלינו הוא חוק הוגנטי, חוק שנועד לצרכים שלנו בלבד, הוא חוקק לטובת המתווכים, נקרא חוק המתווכים ב-1996. ואנחנו עובדים לפיו ונמשיך לעבוד לפיו, והמשמעות היא שבמידה ואתה היום מייצג לקוח, החתמת, קונה, סוחר, לא משנה מי, על הזמנת שירותי תיווך, יש לך רישיון בפועל, בתוקף, ואתה היית גורם מעיל בהיווצרות העסקה, אתה יכול לגבות דמי תיווך גם מהמזכיר וגם מהסוחר, למרות שיש היום ניסיונות, קיימים כרגע ניסיונות, לשנות את חוק המתווכים בעניין הזה, אבל המציאות כרגע שכך, זה המצב.
נראה לי דרור שיכלנו לשבת עוד שעה וחצי לפחות.
אבל רגע, שנייה. אני רוצה לדעת האם זה נכון למתווכים להצטרף ללשכת המתווכים, או עדיף להם להישאר...
ברור שעדיף להם שישאר שלו.
עזוב, אתה לא יכול להיות פרש בודד.
אין מצב כזה. אנחנו, מחר יש כנס שאנחנו הולכים לעשות הקמת השקת מחוז הגוש דן. זה אחד המחוזות הכי גדולים, הכי חזקים והכי משמעותיים שיש היום בישראל. אנחנו, אני באמת מזמין את כל המתווכים לבוא ולהגיע לכנס הזה. אנחנו נסביר בדיוק למה חשוב להיות חבר בלשכת המתווכים, מה זה נותן לכם, איך זה יכול להיות הרמה שלכם ואת היכולת שלכם בסופו של דבר להרוויח הרבה יותר כסף. אני תמיד אומר, התפקיד של לשכת המתווכים הוא אחד. לעזור לכם להרוויח יותר כסף. ואיך לעשות את זה? תבואו ותשמעו מחר.
מהדר. טוב, ריקו, אנחנו נצטרך להתנצל בפניו שלא חזרנו אליו, פתאום קלטתי שאין לנו זמן לריקו.
לא נורא.
שבוע הבא אנחנו במנוחה. אנחנו הולכים להצביע.
בחירות.
כן, כן, בחירות. אנחנו ניקח יום שבתון, נלך לפיקניקים, לפארקים, נצביע. חשוב להצביע, לא משנה למי.
חשוב, אבל אנחנו לא ניכנס לזה.
לא, לא משנה למי כרגע, אבל העיקר להצביע ולא סתם לא לעשות שום דבר. איציק, אנחנו מאוד שמחנו לארח אותך כאן אצלנו ברדיו סול. אגב,
כמות לשקות היום במחוז ירושלים, מחוז מישור החוף הצפוני, השרון, השפלה. כלומר, אנחנו היום מרושתים כמעט על 70-80% בארץ ישראל.
המרכז האחרון, נכון?
לא, לא, יש לנו
כמה... אנחנו מקימים את מחוז הנגב והדרום, וגם את חיפה, אבל בגדול, מגדרה עד חדרה, הכל מחוסר.
יפה, שיהיה בהצלחה, המון בהצלחה. שמחנו מאוד לארח אותך כאן איציק באולפן אצלנו כאן ברדיו סול. תודה לשוקי, אברהם, הטכנאי שלנו המסור, ולאוסנת. תודה לך, דרום. אחרינו לא יהיה היום תוכנית של דוקטור רנגו. דיונים וכינוס. ככה זה שאתה עורך דין עסוק, ויש לך דברים כבדים על הראש, אבל הוא יחזור גם כן בעוד שבועיים אחרי הבחירות.
בהצלחה מחר איציק.
בהצלחה דרור, איציק. שיהיה בהצלחה, המשך יום טוב.
להתראות ובהצלחה.
להתראות.